במישרים הרב מנחם שטיין. פרשת חודש שבט, חומש חדש, וסיימנו השבת חזק חזק ונתחזק לקראת חומש שמות. באמת צריך חיזוק. המילה שמות, אומרים דורשי רשומות, תכלית מעשה שמיים וארץ. חומש בראשית מדבר על הבריאה עצמה והיסודות של הבריאה, שזה האבות הקדושים, ו התכלית של הבריאה זה מתן התורה והקמת המשכן, שזה בחומש שמות. שמות ראשי תיבות, תכלית מעשי שמיים וארץ. עוברים מהאמצעי למטרה. וכאן הספר הזה, כפי שקורא לו הרמב"ן, ספר הגלות והגאולה. ספר הזה קורא לו רבינו אדון יצחק אברבנאל, ספר רבנים, בראשית ספרם של אבות, ספר היצירה, והשמות ספר רבנים. וכאן יש את מתן התורה ומעמד הר סיני. חזק חזק ונתחזק. אני חושב שמי שלא מרגיש שחייבים ישועה, חייבים חיזוק, ומדשדשים כבר כמעט 90 יום באותו מקום. מדברים שעוד לא הייתה מלחמה כזו במלחמת המלחמות המדינה, שהיא ערכה כל כך הרבה זמן. 90 יום עובדים יומם ולילה מהיבשה, מהאוויר, מהים, ומחכים לבשורות טובות, מחכים לכל מיני מטרות שהוצבו בתחילת הלחימה, ועדיין קשה לומר שהמטרות האלה הושגו, וצריך המון המון חיזוק כדי לעמוד בלחץ. לפעמים חוט השערה, חוט השערה, זה עניין של סייעתא דשמיא, מבדיל בין שיא ההצלחה לשיא הכישלון. הרי יש פה את הסיפור הזה של אותם שלושה חטופים, שכמעט ממש כפסע היה בינם לבין הצלת חייהם בצורה מדהימה, על ידי הפצצת השובים והריגתם של אותם שוויים ושחרורם, שזו בעצם הייתה מטרת הלחימה, להוציא את החטופים. והנה מגיעה כזאת חוט השערה של טעות, וזה מביא לכך שלא זו בלבד שלא מצילים את אותם חטופים, אלא הם נהרגים ואנחנו הורגים אותם. בשוגג, בכאב רב, ממש בטעות אנוש, קשה להכיל את גודל הכאב מהטעות הזו. אבל השורה התחתונה זה דר עשיית הדשמיה, זיהוי, פעילות מתוך לחץ, נגד הכללים, תחקיר צהלי, חיילים מרימים ידיים, לא יורים בצהל על מי שמרים ידיים, כללים שונים, וחוזרים על זה. מפקד מקומי אומר חדל אש, ועם כל זה יורים עליהם. משהו באמת בלב נותן הרגשה שצריך פה סייעתא דשמיא, צריך פה סייעתא דשמיא. הרי מי לא מחכה לשמוע שכביכול, כביכול בזה תלוי העניין, אבל מי לא מחכה לשמוע שבאופן מה שנקרא תמונת ניצחון תפסו את ראש הנחש, את השני הראשים של הנחש, אותם דף וסינואר, והנה הביאו אותם ארצה בתמונות מרהיבות בכל העיתונים ובכל כלי המדיה. הנה חדרו אליהם לבונקר שבתוך הבונקר שבתוך הבונקר של 20 מטר עובי בטון, והנה הביאו אותם חיים אל הכלא הישראלי. הנה זו אמורה להיות תמונת ניצחון מדהימה, וזה לא מגיע, וזה לא מגיע כבר כמעט 3 חודשים. ומצד שני, כמה קשה לומר את המשפטים האלה, כמה קשה לומר את המשפטים האלה, הותר לפרסום, הותר לפרסום, יבואו, הותר לפרסום, שישנה אלמנה נוספת, או הורים שקולים נוספים, ורבותיי, מתעלמים מהפצועים, יש עשרות פצועים במצב של, מדברים על קטוע יד, קטוע רגל, שזה נקרא פצוע קל, קל זה נקרא, שצריך לשים לו פרוטזה. ומחכים לישוע, מחכים לישוע, ועובר זמן ועלולים קצת להתייבש. רבותיי, מתקיימים כאן בדיוק ממש הדברים הנוראים שצפה לפני כ-500 שנה רבינו הקדוש, רבינו חיים ויטל, תלמידו המובהק של רבינו הארי הקדוש, שחיבר את הספר הידוע בשם עץ הדעת טוב, עץ הדעת טוב, ושם מאוד רבים וטובים ציטטו אותו. אבל הכותרת שנוגעת לענייננו, הוא מדבר על כך ש על הפרק שמדבר על אזי חיים בלעון ובחרות הפעם בנו, אזי המים שטפונו, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם, ובסוף עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. פרק שמוסבר, לא כאן המקום לפרש אותו כל פסוק, אבל את מה שנוגע לענייננו, אומר רבינו חיים ויטל, מדובר על ההתקפות האלה של עכשיו, על הסוף של הגלות, על התקופה שלנו בסוף האלף השישי. גלויות משולות לחיות, כך כתוב בספר דניאל, פרס ומדי, נראה כמו דוב באותו מחזה נבואי שראה דניאל. ויוון נדמה לו במחזה הנבואי כנמר. זה חיות, זה 4 גלויות, בבל, פרס ומדי, יוון ואדום. לולי השם שהיה לנו, אלמלא הקדוש ברוך הוא, היינו עובדים בגלויות האלה. אבל לאחר מכן הגיעה הגלות האחרונה, זו מה שנקרא מלכות ישמעאל, ובלשונו הקדושה של רבינו חיים ויטל, אבל עוד יש גלות חמישי, אחרון לכולם וקשה מכולם, והוא גלות ישמעאל, שהוא לא נמשל לחיה אלא פרא אדם, הנקרא פרא אדם ואינו נמשל אל החיות. וכאן דע לך, לולי השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, כשאותו פרא אדם קם עלינו, בגלל שהוא בן אברהם ויש לו זכות אבות, אני קורא את לשונו, כמו שמצינו שאברהם ביקש אודות ישמעאל מהקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך, שיהיה לפניך, כלומר שיהיה לו עירת אשלו, אמונה בכל יחיד, בייחוד השם, ויש לו גם זכות של ברית מילה, לכן הוא נקרא אדם, ולכן גלותו תקיפה יותר משאר 4 המלכויות. וכידוע הוא נקרא ישמעאל, אומר הרב חיים ויטל, על פי חזל, משום שעתידים ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו, ואז ישמעם כל ויענם. כמה צעקות שומעים בבתי השבעה, בתי האזכרות של 30, קולות שנשמעים מבתי חולים, קולות של ילדים שמבקשים את האבא, תבוא, איפה הוא? אנשים שבאמת קשה לשמוע את הקולות הללו, שברגע אחד אותו ישמעאלי פרה הצליח לזרוק את ה-RPG שלו ועשה את מה שעשה. קשה, צעקות גדולות. וישמעאל, אומר הרב חיים ויטל, זה לא ממשלות מסודרות, שאר אומות, תמיד היה להם ממשלה על שאר אומות, היה להם שלטון מסודר, היה עם מי לדבר, היה עם מי להיוועד. לא כן ישמעאל, שתמיד היו ערביים שוכני אוהלים ומדברות, ואין להם עסק עם זולתם, אנשים פרימיטיביים, שוכני אוהלים ומדברות, הם נמשלים לליסטים, היוצאים ומקפחים בני אדם וחוזרים לאוהליהם. הוא קופץ מהפיר באותו עולם תחתון שיש בעזה, זורק את ה-RPG וחוזר למקומו, פורץ ובורח חזרה למקומו. כמו שכתוב, הוא יהיה פרא אדם, ידו בכל, ועתידים למלוך על העולם ועל ישראל. כזה אמר בקום עלינו אדם. מה זה למלוך? 1,600,000,000 איסלאמיסטים, השפעה אדירה. כך מדינה כמו קטר, ממש חמאס שבחמאס, המממן, המתדלק, המחזיק מערכות אדירות של טרור, והוא שולט, יש לו את הכסף שלו, ומתחפש כביכול למישהו שהוא כן אדם ולא פרא אדם, ועתידים לשלוט בקום עלינו אדם. וזה רמוז בזוהר, כתוב בזוהר, והיה קום מלך חדש, היה שפל מכל האומות, ויקום, פתאום הוא נהיה משפיע עולמי, ממלא את גרמניה, את צרפת, ממלא את אירופה. מי מדבר על ארצות האסלאם, שולט בכל מקום בכוח הנפט והאלימות שלו. רק היום שמענו החגאות שלהם בתחילת ינואר, איזה שמות הם עשו שמה בגרמניה. שולט ונבחרים למקומות. הוא אומר, דע לך, הוא בעצם, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו. בזמן הגלות הזה היה משונה, חיים בלעונו, רוצים לבלוע אותנו, כמו שכתוב, ותבלענה השיבולים הדקות והרעות, ולא נודע כי באו אל קרבנה. כי בחרות הפעם בנו הם רוצים, כל כך כועסים, כל כך מלאים שנאת מוות, רצונם למחות שם ישראל מתחת השמיים, כמו דבר בלוע, שהדבר הבלוע אין מציאותו נודעת וניכרת כלל. בחר בלעונו, חיים בלעונו, אותו פרא אדם. זה נורא והיום. חיים בלעונו, ואחז הוא מדבר וממשיך ואומר, ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם, מציל אותנו ואנחנו שורדים. כאן הם באים להרוג נפשות, לחלות הממון, מזיקים בכל מקום אפשרי, להזיק לכלכלת המדינה, מפעילים את האומות המאוחדות. רבותיי, מי לא שמע, אונרה אמור להיות מוסד אובייקטיבי, מוסד ניטרלי של האומות המאוחדות, לחנך ילדים, להפעיל בתי ספר במקומות של פליטים וכדומה, מתוך הומניטריות, שום דבר. הופך להיות מוסד של החמאס שמאכלס אין ספור אמל"ח, אמצעי לחימה. מממן לימודים לרצוח יהודים, וזה האום, האום עצמו. אי אפשר להאמין, הם מבקשים, שמעת, הם מבקשים, אותם אנשי ישמעאל, בתחפושת של האום, כן, לבוא ולדרוש מהצלב האדום שממונה על הפעולות ההומניטריות, מבקשים שיתנו ארוחות בשריות כל יום לחיילי הנוח'בה, חמאסניקים ששחטו אנשים ונשים וטף. הם מבקשים לתת להם ארוחות מלאות בשריות מדי יום ביומו. הם פונים לצלב האדום. מי פונה? חמאס. האם הוא מאפשר לדבר? האם הצלב האדום פונה אליו שרוצים לראות את החטופים? עוד לא דיברנו על התפריט שהחטופים אוכלים, הזקנים או הילדים, האם הם מקבלים את התפריט התרופות הנדרשות או את המזון הנדרש. האם אתם מסכימים? אתם דורשים שהצלב האדום ילחץ על ישראל לתת ארוחות בשריות מדי יום ביומו לאותם שוחטים? ואתם כן מתייחסים? באים אליכם הצלב האדום להגיע לאותם עשרות מ-140 חטופים? אי אפשר להאמין את גודל הצביעות וגודל השנאת עולם לעם עולם. כל הישרות הבסיסית של צורת אדם קורסת לחלוטין. אותם ישמעאלים, אומר רבינו חיים ויטל, רוצים להרוג נפשות ולחלות הממון ולבולעם חיים ולא להשאיר להם שורש וענף. אבל להווה ידוע, הצרות הן ידועות, אנחנו לא נדע מה נעשה ואין לנו תקווה. זה לא מצליח. לא נגמרת בעיה א' בעזה, צץ עלה בכל תוקפה בעיה ב', מי יודע כמה פי כמה יותר קשה, בצפון אצל חיזבאללה. מאות אלפי יהודים גלו ממקומם. רבותיי, צריך להפנים את זה ולהחדיר להרגשה, כדי שזעקתנו תהיה כנה ואמיתית יותר לבורא. תאר לעצמך שלא רוצה לפתוח במרכז הארץ, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, בני ברק, פתח תקווה, עוזבים את הבית. למה? חס ושלום, בטווח פגיעה. צריכים לגור על החוף, צריכים לגור באיזה שהם מלונות על החוף. מה עם חיידרים? מה עם תלמודי תורה? מה עם כוללים? מה עם ישיבות? מה עם מקומות עבודה? רבותיי, עשרות אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, צפון ודרום. שמעתי יהודי שגר בצפון באיזשהו מקום, אם יש לו תלמוד תורה, עשו לו טובה, מממנים לו מלון של 5 כוכבים, חשוב וקשר בירושלים, כביכול. הוא אומר, מלון זה לא בית, זה טוב לנפוש אולי יומיים, 3 שבוע. מה? מטיילים שם ילדים, מתקלקלים שם בטלוויזיות, מתקלקלים שם באינטרנט, מסתובבים שם בבריכות. אל תשאל, תוך שבוע, שבועיים, אני כמעט מאבד 3 ילדים וילדות. ועושים לי טובה, משלמים שם עד הסוף, יחס חם, יחס יפה מאוד של כל החדרנים וכל המלצרים. אבל תדעי מה זה, אני גולם בביתי הקטן, מהבית שלי הקטן בצפון או בדרום. גולה לירושלים, גולה לתל אביב, גולה למלונות שונים בים המלח. מה זה? שבוע, שבועיים? לא, כבר למעלה מחודש וחצי, אחד אומר לי 2 חודשים, אני כבר שם. וכולם מסתגרים, רואים בשני מזרונים, 2 מיטות קטנות בחדר, חדר אחד, זה חדר אחד. עוזר לי משהו שיש שם לובי מפואר ותקרה גבוהה והכל נוצץ. מה זה קשור? אני בחדר תקוע שם, כמה זמן אפשר להיות שם? רבותיי, להרגיש, תאר לצלך שדבר כזה, אתה היית עובר דבר כזה, חס ושלום. אחינו שנמצאים לא בפקיסטן, שגם שם יהודי נשאר יהודי והוא מחובר אלינו בלב ונפש, נמצאים במקומות בגלות וגם מודיעים שהם לא רוצים לחזור לפחד הזה. באים בשבים ואומרים, אדוני, יש מתחת לגליל העליון על הגבול מנהרות מפותחות ביותר של חיזבאללה. והראשי צבא לא מכחישים את זה. מה יגידו? אז מה הם טובים? תנו לנו ביטחון, תנו ביטחון. אתם מדינה ריבונית, אתם אנשים שחייבים לאזרחים שלכם את כל המחויבות הביטחונית. רבותיי, רק מחכים למשפט של התשובה. אין לנו אפשרות לתת ביטחון. מדוע? כיוון שהם חזקים, הם רבים, הם מלאים במסירות נפש להרוג אותנו. כן, הם מוסרים נפש כדי לחסל. אין לנו, אנחנו מעט מול עשרות מיליונים. רואים שבעזה הייתה תוכנית למוטט ולמגר ולמוטט את הכוח הצבאי ואת הכוח השלטוני. אדוני, אתה יכול לתפוס 2.5 מיליון אנשים ולסלק אותם כמו שמסלקים איזשהו ג'וק לאיזה מקום צדדי? אתה יכול להילחם ולנקות את השטח בצפון הרצועה הרמטי, וצוחקים עליך שבראשון לינואר למניינם שהתחילה השנה האזרחית מפציצים את אזור המרכז ב-26 טילים ארוכי טווח, לאחר שאמרת שהשתלטת לגמרי על כל אזור הצפון, כבשת את צפון הרצועה? מה זה? איפה כבשת? רבותיי, זה לא פשוט לבצע את הפעולה. עכשיו מנסים להסביר, עוברים לשלב ג', לא רוצים לדשדש, חס ושלום, פגועים ופגועים ופגועים. זה לא מצליח. בצד אחד לא רוצים לרפות את רוח העם, ברור שמובן. אז לכן מה אומרים? נמוטט, זה ייקח זמן, אבל בסוף נשיג. למעשה כבר מי לא מבין שזה לא הולך כמתוכנן? מי כתב את זה לפני 500 שנה? רבינו חיים ויטל. אומר רבינו חיים ויטל, אדוני, אנחנו נגיע למצב שלא נדע מה נעשה, ואין לנו תקווה אחרת. הם צועקים שם ביישובי הגליל העליון, במקומות שונים, אנחנו שומעים דפיקות כל הזמן ושיפוצים שהם עושים לנו מתחת לרצפה שלנו. איך אתה לא, נו תתחיל איתם, נו הם יתחילו לזרוק את אלפי טילים שלהם שהם מאיימים פי כמה מהטילים של החמאס. לאן כל זה מוביל? למטרה המרכזית של כל הבריאה. כשהמטרה הזאת תושג, אפשר ללבוש בגדי שבת ולקבל פני משיח. ביטול מוחלט של הכוחי ועוצם ידי. ביטול מוחלט של הכוחי ועוצם ידי. אנו, מסיים רבינו חיים ויטל, אין לנו תקווה אחרת, זולתי, שנבטח בשמו הגדול, שיושיענו מידם, וזה מה שמסיים שם הפרק הזה, קוף קף וב, עזרנו בשם השם, עושה שמיים וארץ, כלומר, סיבת ביטחוננו בו יתברך, לפי שלמה מזכירים פה עושה שמיים וארץ, לפי, מה פתאום מגדירים פה את הבורא? בביטוי הזה שואל רבינו חיים ויטל שהבורא עושה שמיים וארץ. איפה עוד ראית את הביטוי הזה שגור בפי דוד המלך בתהילים? תעזור לנו השם שאתה בורא שמיים וארץ. אומר רבינו חיים ויטל, נודע שרים למה הבורא ברא את העולם? בשביל סיבות של עושר כלכלי? בשביל סיבות ביטחוניות? בשביל כיופים באיים הקריביים? למה? בראשית ברא אלוקים לא ברא את העולם אלא בשביל ישראל שנקראים ראשית, שיקיימו את התורה שנקראת ראשית. תחזיר את המטרה, אבא, אל תשכח את המטרה שלמענה בראת את העולם. הרי בראת את העולם בשביל תורה וישראל שיקיימו אותה, בשביל ישראל. ולכן מוכרח הבורא שיעזור לנו ויגלנו מידם, משום שיהיה קיום לשמיים וארץ, אחרת בלי תורה, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. איך שמעתי משל יפה, עושים פעולה של ניתוח לבן אדם, עושים פעולה של יצירת חומר על ידי כוח חשמלי, מכונה שעובדת על חשמל, אז זה עושה כל זמן שיש חשמל וזה מחובר לתקע, אז אפשר לבצע את הפעולה באמצעות אותו דבר. אבל כשאין, יש הפסקת חשמל ואין מקור כוח של חשמל, לא יעזור שום דבר, המכונה לא עובדת. בתור משל, התורה היא הכוח החשמלי, זה הבל פה של מילותיו של הקדוש ברוך הוא, שדיבורו של הקדוש ברוך הוא והוא עצמו כביכול חדו. קודשא בריך הוא ואורייתא חדו. תורה זה דבר השם, דבר השם הוא ודיבורו חד, הוא אומר רבנו חיים מוולוז'ין. ולהזרים את המילים, את ההבל פה של התורה לעולם, זה התדלוק, זה החשמל. אחרת שום פצצה לא תעזור, ושום חיילים הכי חמושים באמצעים האופטיים הכי מושלמים שיש בעולם, ומדברים שיש לחיילים אמצעים שאין לשום צבא בעולם מבחינת מיגון ומכשור וראיית לילה והכל. אבל צריך חשמל. צריך את הביטול של הכוחי ועוצם ידי ולהבין שאני עושה את זה רק בתור השתדלות. כן, מביאים אותנו למצב שאנחנו נצעק, אין עוד מלבדו. מביאים אותנו למצב של חוסר עונים. מביאים אותנו למצב של עוד פעם מחלוקות ועוד פעם יציאה החוצה של כל הכוחות הרעים, שזה מקור החולשה, מקור הביטוי ביטול של העמידה שלנו, לכאן מוליכים אותנו. מוליכים אותנו לכך שנצעק אל השם. כן, לא ניתן לעמוד מול כלי תקשורת ולומר, הנה, הצליחונו להציל בכוחותינו שלושה שבועים. הנה, הוכחה שזו הדרך היחידה להגיע, על ידי פעילות של כוחנו ועוצם ידינו, ועל ידי כך הרגנו את שובנו, וממילא הצלנו, וכך נציל את כולם. כל זמן שלא יהיה יומם ולילה קריאה לאלוקים, ובקשה ותחנונים, אנא השם, אנחנו יודעים שאין לנו על מי להישען אלא עליך, ואנחנו צועקים אליך כמו שהמהות של ישמעאל, לגרום לנו שישמע אל את תפילותינו. מי יודע כמה שיעורים אנחנו חס ושלום שנקבל כדי להגיע לזה. נכון, יש שיקול מורלי, יש שיקול שאם יגידו את זה לאנשים שהם תינוקות שנשבו, אז מי יודע מה הם ירגישו, אולי הם ירגישו מורך ופחד. אותותיי כבר היום מרגישים. מרגישים שעוברים עוד חודש ועוד חודש ועוד ועוד. מרגישים שצריך פה משהו חזק. הנה, עכשיו אנחנו מגיעים לספר הגלות והגאולה. מגיעים לאלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. והספר הזה עוסק בגאולת ישראל ממצרים, שהיא שורש הגאולה העתידה, כפי שנאמר, כי מי צאתך מארץ מצרים הרינו נפלאות. הגאולה העתידה תהיה קופי, העתק מושלם של הגאולה ממצרים. לא קופי של הגאולה מבבל, לא קופי של הגאולה מפרס ומדי בפורים מהחשברוש ומהמן, גם לא קופי של הגאולה מיוון והתרבות ההליניסטית האקדמית של אריסטו וסוקרטס וכל ההשפעה שלהם בהמשך על אנטיוכוס אפיפנס. לא, הגאולה תהיה גאולה כמו הגאולה הראשונה ממצרים. כיצד הופיעה הגאולה? הגיעו למצב של וימררו את חייהם למרירות כזו, עד שצעקו וישמע אלוקים. ויצעקו בני ישראל אל האלוקים, ותעל שבתם אל האלוקים מן העדה, מן העבודה, וידע אלוקים. הבורא שמע, כפי שאנחנו חוזרים בליל הסדר, כבר בעזר השם נקווה שנחזור בגאולה שלמה השנה הזו, אלפים תשפ"ד עם משיח בן דוד, במלאת 3,336 שנה, בעזרת השם עוד כשלושה וחצי חודשים נגיע בסייעתא דשמיא. עכשיו מתחיל שבט, אדר א' ואדר ב', וחצי ניסן, שלושה וחצי חודשים, עוד כמאה יום בעזרת השם ליל הסדר. נקווה להשם שנוכל להבטא את מה שאנחנו אומרים שם, את אותם ארבעה פסוקים של מקרא ביקורים. ומה אומרים שם? וירא השם את עוניינו, את עמלנו, את הילדים שאנחנו עמלים עליהם כל כך, ואת לחצנו, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע קולנו, וירא את עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו ביד חזקה, בזרוע נטויה, בשפטים גדולים ובמורה גדול. זה גילוי שכינה, שנוכל כבר לראות את המורה הגדול, לכל המורה הגדול אשר כשהתורה מסתיימת בזה, וזה מה שיתחיל להיות לעיני כל ישראל. הצעקה הזו חייבת להיות מושמעת בלב של כל אחד ואחד. איך עושים את זה? יש כאלה שלוקחים איזה יתום בוכה ושמים את זה על המקרר שלהם, ואז הם צועקים להשם שלא יהיו עוד יתומים. יש כאלה ששמים בני משפחה, איזה אבא מסכן, שהבן שלו נמצא בעזה, והוא כבר לא יודע ממנו 90 יום מה קורה איתו. א', חי או מת, חי באיזה דרגה הוא חי, מה עושים איתו, האם הוא הכוח שמגן על סינואר או על דף? הרי הוא עוטף את עצמו שם כנראה ב-30-40 חטופים, מכל הצדדים, הרי יש לך ספק מה בשמה הם משאירים אותם שם? זה המגן האמיתי שלהם. הם יודעים שיש פה אנשים רגישים לחיי אדם, ולא יגעו בו, משום שנגיעה בו פירושו נגיעה ב-40 חטופים והרגיעתם המיידית. עוטפים את עצמם בכל הקבוצה הזאת שנותרה שם למעלה מ-130, והם חבוקים בהם ודבוקים בהם ככוח מגן הכי טוב בעולם מבחינתם. איך אפשר לפתור דבר כזה? אוי לי מי יצרי, אוי לי מי יצרי. זה מין סיבוך שהבורג ארגן אותו כדי שנצעק להשם, אין פתרון. אין פתרון, זה שטר ושוברו בצידו. זה חבית, לשמור על החבית ולשמור על יינה. אפשר לתפוס את ראשי הנחש האלה ולא לשפוך את היין בצורת כל החטופים שעטופים שם. ובצורת אנשים, בכמה נפשות ישלמו חיילים בזה שיצטרכו לשחרר את המקום הזה ולהגיע לעומק של העומקים של העומקים של העומקים של הבונקרים, של אובי של קירות של בטון של 10 מטר, להגיע מתחת לאדמה ל-40 מטר, 8 קומות. מי הוא החייל שישלח שם למטה כדי לשחרר אותו, להוציא שם את ראש הנחש, את אותו סינואר? מי? מעניין, מי אבא שלו, מי אמא שלו, איך אפשר לצאת מדבר כזה? הבורא זימן פה תסבוכת כלל עולמית שאי אפשר לצאת ממנה אלא בקריאה תאטה הלפמר, תאטה אבא הלפמר, תעזור לי, help me. הצעקה הזו חייבת להישמע, היא חייבת להישמע, אומר רבינו חיים ויטל, כשהיא תישמע מיד נופל ישמעאל, עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. אל תשכח שמטרת כל הבריאה של עושה שמיים וארץ זה תורה וישראל, אז אנחנו צריכים להיות על הגובה. כבר סוף האלף השישי, זה כבר היה אלפים תפשין פי דלת, כבר עובדים חזק על המצות בכל בתי החרושת למצות, בכל בתי המאפה, בכל המאפיות מצות, כבר עובדים חזק, נו למה? להקריב בעזרת השם עם מקדש בבניינו ומשיח בהודו ותפארתו. רבותי, אנחנו צריכים לחזק את העניין הזה, כדאי לעיין שוב ושוב בפרק הזה רב חיים ויטל בספרו עץ הדעת טוב, ועל הלולי השם שהיה לנו יומרנה ישראל, לולי השם שהיה לנו בחרות הפעם בנו, המים הזדונים בלעונו, ורק עזרינו בשם השם עושה שמיים וארץ. אני רוצה להדגיש כאן נקודה, סיום ספר בראשית, כפי שאמרנו, זה סיום ספר היצירה. הרמב"ן אומר, האבות יצירה לזרעם, מעשה האבות זה כמו גרעין שמכיל בפוטנציאל את כל ההמשך של הפירות המתוקים, על כל המגוון של המערכת של הוויטמינים והמינרלים והסוכרים והפחממות שיש באותו פרי ענק נמצא בגרעין שלו. זה נקרא מעשה אבות, יצירה, יצירה לזרעם. מי עוד נכנס לאבות הקדושים מלבד אברהם, יצחק ויעקב? יוסף. גילה לנו ולימד אותנו מורנו הגדול רבינו מוישה שפירה זצל, שיוסף עוד נכנס לספר בראשית, סיום ספר בראשית, זה ויסם בארון במצרים. שאר השבטים הם בגדר בנים, עניינם ופטירתם מוזכרת רק בספר הבנים, בספר השמות. אבל יוסף עוד שייך לאבות, ומשם רואה אבן ישראל, אומר רש"י, אבן אותיות אב בן, הוא גם אב לאפרים ומנשה וגם בן ליעקב. בחזל כתוב שהיה אב אמינה שיוסף הוא זה שמעמיד את י' בית השבטים, אבל יוסף הוא עיקר תולדתו של יעקב, כפי שנאמר, אלה תולדות יעקב, לא כתוב ראובן, שמעון ולוי, אלא אלה תולדות יעקב יוסף. ויעקב חיכה לילד מרחל שהייתה עקרת הבית, שהייתה אשת יעקב המקורית, וכשנולד יוסף נולד סתנו של עשיו, זה שהוא השטן, זה שהוא השטן לעשיו כמובן, זה שמחלה את אדום, שאנחנו מחכים לכיליון של אדום, שיש לו ענף קטן שנקרא ישמעאל, אבל מחכים לכיליון הזה של אדום וישמעאל, ויוסף הוא זה שמהווה אותו אש, כפי שנאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש, ובערו יחדיו. כלומר, אמנם אין קוראים אבות אלא שלושה, אבות מכלל דיק התולדות זה רק שלושה, אברהם, יצחק ויעקב, אבל יוסף הוא השפריץ של יעקב. יעקב זה להבה, ויוסף מפיץ, פורס וגורם להתרחבות של כל הכוח של יעקב. לכן יוסף עוד נקרא אב, אבן ישראל, הוא גם אב וגם בן. עם ישראל נקרא על שמו של יוסף, שנאמר נוהג כצאן יוסף, עדות ביוסף שמו. ולכן מה המידה שלמדנו מיוסף? הרי אברהם זה חסד, יצחק זה מידת הדין והגבורה, יעקב זה תורה ותפילה. מה זה יוסף? עולם פנימי. איך אומר לו יעקב אבינו בפרשת ויחי? בנות צעדה על אישור, בנות דוכסיות ונסיכות עמדו על החומה וזרקו על יוסף זה אבנים טובות ומרגליות ודנרי זהב, אומר רשי ונתן בן עוזיאל, כשהם רצו לצפות ביופיו האלוקי, היה לו יופי שאין בעולם, מעולם לא היה אדם גבר יפה כמו יוסף, שנאמר עליו כגבר היחיד בתורה יפה תואר ויפה מראה. והם זרקו אליך, אומר לו יעקב אבינו לרגע לפני הסתלקותו, אומר לו יעקב את הייחודיות שלו, אתה יודע במה אתה מיוחד יוסף? תברך את זה, תגדיל את זה, תבריך את זה, שזה יתרבה. אתה עין שלו זנה עיניה מדבר שאינו שלו, עין שלא זנה, לא הזין את עיניו מדבר שאינו שלו, כך עין הרע לא תשלוט בך, וידגו לרוב בקרב הארץ, כדגים שבים שאין עין הרע שולטת בהם. רבותיי, הגדרה נפלאה לשמירת העיניים, הגדרה נפלאה לקדושתו של יוסף, מידת יוסף, מידת צדיק, המידה השישית, מידת היסוד. לא מדברים פה על גדרים ועל סייגים ועל פרישות, פשוט אין לי עניין מחוץ למחיצתי. אני לא מזין ומפרנס את עיניי מדבר שאינו שלו. לא לוויינים ולא כבלים ולא אנטנות ולא עיתונים ולא חיבורים שונים. יש לי את העולם הפנימי שלי, עולמך תראה בחייך. אומר לו יעקב, אתה יודע במה אתה מיוחד? אתה לא הסתכלת למעלה כשאותם בנות דוכסיות, שאותם נסיכות ובנות מלכים עמדו על השור, שור זה חומה, וזרקו עליך את אותם דנרי זהב כדי שתסתכל למעלה מאיפה זורקים והם יוכלו ליהנות מהמראה שלך, לא הזזת את הראש. עין שלו זנה עיניה מדבר שאינו שלו. בן פורת יוסף, מגיע לך הפריון הזה שעין הרע לא תשלוט בך. עלי עין, אתה מעל העין. זה עזר ליוסף גם בן אדם למקום בשמירת הקדושה שלו, שהבי סלי ורבינו יוסף דוב עלי וסולוויצ'יק זסל כותב שזה גרם לנשות ישראל לשמור על עצמם את קדושתם שבגללן יצאו ממצרים, בגלל הבידול הזה שהיו גדורים מן העריות וידעו כל ילד מאבא שלו שבטי כעדות לישראל, היו גדורים חוץ מאחד בשם שלומית בן דברי, שזה בא ללמד החריגות הזו שכולם היו בקדושה ובתארה, וזה מכוח מה שיוסף ישריש את הבידול הזה, ואת אני לא מתחבר למה שמעבר למחיצתי. יש לי את העולם הפנימי שלי, איך לדאוג לתקן את מידת הכעס ומידת הקנאה, וזה גם גרם לתיקון מידת הקנאה. כידוע קנאה בגמטריה יוסף 156, וחזל אומרים שיוסף בגמטריה ציון 156, כל מה שהרה לציון הרה ליוסף, כל מה שהרה ליוסף הרה לציון. יוסף האחים שונים אותו, ציון ומות העולם שונים אותו. יוסף האחים מגלים אותו, מגלים אותו מצרים, העם ישראל, גויים מגלים אותנו לבבל, לפרס ומדי, ליוון וכן הלאה. המילה ציון פירושו צדיק יוון. תוציא את המילה, את האות צדיק מהמילה ציון, אתה מתייוון, אתה נהיה ספורט כמו העולם של הכוחניות הפיזית, אתה נהיה אקדמיה ושכל טבעי בלבד, השחצנות של מה שאני לא מבין לא קיים, כל מה שבאקדמיה לא מוכח מדעית, לא, 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 אל תאמין בו, זה יוון. מה שמתגבר על היוון זה צדיק, ציון. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, אומר הנביא זכריה בספר 13. אני אעורר את הציון, שזה מידתו של יוסף, הוא לא מתערבב עם המצרים. 93 שנה הוא היה במצרים, 93 שנה כמניין גץ, מאז הגיל 17 עד 110, ומתוכם 80 שנה מלך במצרים ונשאר בצדקו. זה גרם לו הבידול הזה. מה לי ולאחרים? מה לי ולהסתכל מה קורה מעבר? יש לי את העולם שלי. אני באתי מסבא רבא שלי אברהם ויצחק, אפר של ענבה, ואנוכי אפר ואפר. אני באתי מסבא שלי יצחק, אפרו צברו מונח לפני השם. יש לי את אבא שלי דמות יוקנו של יעקב מול העיניים שלי. אני קורא לבן שלי אפרים פעמיים אפר, אפר של סבא רבא, ענבה, אפר ואפר, ואפר של סבא יצחק, שמוכנות למסור רצון למען כבוד שמו, למסור נפש. יש לי את העולם שלי, הוא תיקן את ה-156 של קנאה. זה בדיוק מה שקרה פה. הוא חינך את הילד שלו מנשה, גם אם סבא מעביר את היד שלו הימנית לאפרים הקטן, אל תקנה, אל תקנה. לכן ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, לא כתוב כאברהם ויצחק, משום שיש הרבה לפעמים מצבים שהקטן עולה על הגדול, והגדול עלול להתפוצץ מקנאה, כמו שקין קנאה בהבל, וכמו שעשיו קנאה ביעקב. אל תקנה, תלמד ממה שחינכתי את הילדים שלי. קיבלתי את זה מאמא שלי רחל, שהיא מסרה את הסימנים, כשכרגע הבורא דורש ממנה לא לגרום או למנוע אלבון, למנוע אלבון מלאה. יוסף במידה הזו של עין שלו זן העיניה מדבר שאינו שלו, גם תיקן את הלא תחמוד וגם תיקן את הלא תטור. זה מידתו של יוסף. נאמץ זאת ונעבור מגלות לגאולה, נרגיש את הזעקה הזו, עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ. אין לנו על מי להישען, זה סימן של סוף הגלות. אין על מה לסמוך, לא אמריקה ולא כוחי ועוצם ידי ולא מאות אלפי חיילים ולא רעיונות והברקות טכנולוגיות. רק עזרנו בשם השם עושה שמיים וארץ, ובזה ניגאל בקרוב ברחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.